כל חי אונליין 93fm.co.il.
שעת אלו עזריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס ערב להרשעתו של עזריה ואמר כי הוא תומך במתן חנינה להעלו. בהודעה מטעמו של נתניהו נאמר, זהו יום קשה וכואב לכולנו, בראש ובראשונה להעלו ולמשפחתו, לחיילי צה"ל, לאזרחים הרבים ולהורים של חיילינו ואני בתוכם. עוד נאמר בהודעה, אני קורא לכל אזרחי ישראל לנהוג באחריות כלפי צה"ל, מפקדיו והרמטכ"ל. יש לנו צבא אחד שהוא הבסיס לקיומנו, חיילי צה"ל הם הבנים והבנות שלנו והם חייבים להישאר מעל לכל מחלוקת. בתוך כך צה"ל הצמיד הבטחה לשלושת השופטים הצבאיים שהרשיעו הבוקר את החייל היורה מחברון אלאור עזריה. דובר צה"ל פרסם הודעה נוגעת להרשעתו של עזריה בה נאמר, צה"ל מכבד את החלטת בית הדין, מערכת המשפט הצבאית תמשיך לחקור כל מקרה בו קיים חשד לדופי בהתנהלות צה"ל ומשרתיו. עוד נאמר כי מפקדיו של עזריה יעניקו בהמשך הדרך את כל התמיכה והליווי לחייל ולמשפחתו. בלשכתו של נשיא המדינה ראובן ריבלין מגיבים לבקשתה של השרה רגב להעניק חנינה לחייל אלאור עזריה, ובהודעה מטעם בית הנשיא נאמר כי עדיין לא הוגשה בקשת חנינה, ואם תוגש היא תידון כפי הנוהל. אלו ידיעות של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר וכתבנו הפוליטי איתי גדסי. המשטרה חקרה היום את ראש הפלג הצפוני בתנועה האסלאמית השייח ראאד סלאח בחשד להסתה ולתמיכה בפעילות בהתאחדות בלתי מותרת. סלאח נחקר כבר בגין אותם חשדות לפני כשבועיים. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מציין כי התנועה האסלאמית הוכרזה לפני כשנה כהתאחדות בלתי מותרת. חבר הסנאט האמריקני מטעם המפלגה הרפובליקנית לינדזי גראהם יוצא חוצץ נגד דבריו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ כי מייסד אתר ההטלפות ויקיליקס ג'וליאן אסנג' טוען שהרוסים לא היו מעורבים בבחירות בארצות הברית. גראהם אמר, אני מקווה שהנשיא יסמוך על הפטריוטים שעובדים בשירותי הביטחון שלנו ולא בבחור שמנסה לחתור תחת ארצות הברית. הוא אמר עוד כי טראמפ צריך לגנות את ג'וליאן אסנג', הוא לא חבר של ארצות הברית. המשטרה הבריטית עצרה בנמל התעופה אית'רו בלונדון אדם בשנות ה-50 לחייו בחשד שתכנן לבצע במקום פיגוע טרור. האיש שנעצר הגיע ללונדון בטיסה מקהיר. תחזית מזג האוויר, הלילה מעונן חלקית בצפון, גשם מקומי קל, ומחר עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה.
בחסות חורף, קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן ברדיו כל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אברהם ישחקוב, ואנחנו נמשיך גם בשעה הזו לעסוק בהכרעת דינו של אלאור עזריה, אחרי ששמענו את הדברים בשעה הקודמת גם של חברי כנסת וחלק מהם שקוראים לחנינה, ותגובתו של ראש הממשלה שפורסמה בעמוד הפייסבוק שלו לפני זמן קצר, שם כותב ראש הממשלה, אני בעד מתן חנינה לאלאור עזריה. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם טל שניידר, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
קובי אריאלי, שלום גם לך.
שלום, ערב טוב אבי.
אתם שנים בתקשורת, יש השפעה בין משפט כזה לבין מה שקרה בתקשורת בחצי שנה האחרונה, טל?
אתה מדבר על הפער בין הזירה המשפטית העובדתית לבין השיח הציבורי? אני חושבת, אם זו הייתה השאלה...
אני מדבר עד כמה השיח הציבורי משפיע על משפט.
עד כמה השיח הציבורי מאוד משפיע על המשפט, אבל אני חושבת שבעיקר מה שמשפיע על השיח הציבורי זה נבחרי הציבור, זה הפוליטיקאים, שם אני רואה את עיקר הכוח וההשפעה, הציטוטים שאנחנו שומעים מהם. אני אגיד לך יותר מזה, הפוליטיקאים ייתכן שאף השפיעו גם על האופן שבו החייל הזה הרגיש באותו יום אומלל בחברון. אין ספק, אני גם אימא לנוער, ואני רואה את ההשפעה מאוד מאוד משמעותית שיש לאמירות של נבחרי ציבור על הצעירים. יש לי בן שהוא לא רחוק מגיל גיוס, עדיין לא, אבל מתקרב לך.
כלומר, שאם הייתה שתיקה נניח בהבעת דעות של פוליטיקאים וגורמים רשמיים במדינת ישראל באשר למשפט הזה לאורך כל מהלכו של המשפט, אולי היינו רואים היום הכרעת דין אחרת על?
יכול להיות שאני לא הייתי מנסחת את זה בדיוק כמוך, אבל אני כן חושבת שמהרגע שהתחילו התבטאויות פוליטיות מאוד מאוד נוקבות ואפילו מתלהמות, אז השיח הציבורי עלה לרמות שונות לגמרי, ולטובת החייל, ככל הנראה בדיעבד, וזה מה שנקרא חוכמה שלא של אותו רגע אלא היום, ייתכן שאם המשפט הזה לא היה מתנהל תחת חבר כנסת ליברמן שהיה אז באופוזיציה, וחבר כנסת שרון גל, וטלפון של ראש הממשלה, וכל הסיפורים עלינו מסביב, יכול להיות שהתוצאה המשפטית שלו גם הייתה שונה.
קובי אריאלי, גם תענה על השאלה הזו אם אתה מסכים, וגם בוא נתייחס רגע לסוגיית החנינה. עכשיו זה הנושא, זה האישו, והמשפט עוד לא הסתיים, עוד לא פורסם גזר הדין, וראש הממשלה אומר אני בעד חנינה.
תראה מזו אבי, אני חושב שכל הדיון החשוב שאתה מקיים רלוונטי ליום שאחרי פסק הדין ולא אחרי גזר הדין. הדיון שעמד עכשיו לפני בית המשפט הוא דיון עובדתי, בעניין הזה אני מוכרח לומר מבלי להתבייש, אני וכל בר דעת ידענו שמבחינה עובדתית יש להרשיע את אלאור עזריה, אף אחד לא חשב שהשקר הלא יפה הזה של הירי מתוך הגנה עצמית, יש לו בכלל איזושהי תפיסה, נדמה לי שאנחנו כבר מזמן אחרי זה, וגם כואב לי על השקר הזה, כמי שחושב שצריך לחון את אלאור עזריה, כואב לי על השקר הזה, מפני שהוא סתם לכלך פה את כל הדיון. הדיון היחיד הוא מה צריך להיות עונשו של אלאור עזריה, וכאן העניין הזה הופקע לחלוטין מבית הדין הצבאי, הוא הופקע לחלוטין מהמקום הטבעי שלו ומהזירה הטבעית שלו, היינו בתוך הצבא, ומזמן הפך להיות התגוששות שבין ימין לשמאל, ובין שונאי ימין לשונאי שמאל, כמובן אין אצלנו הרי ימין ושמאל, השאלה היא את מי אתה שונא יותר, ואנשים שהפתירו את הסוגיה הזאת כסוגיה שמגדירה יחסי ימין שמאל, הם לאו דווקא ימנים, לא ליברמן ולא ראש הממשלה, ראשונים היו, הצד שכנגד, הצד שזיהה את העבירה, והבין שכאן יש הזדמנות להיכנס, בכל הקהילה הזו כולה, כל האנשים שנראים כמו עזריה, כל האנשים שמצביעים למפלגות שעזריה מצביע להם, כל האנשים שחושבים כמו עזריה, בוא ניכנס בלה פמיליה, יאללה, בנטי גופשטיין, כולם, הימין, המשיריסטים, המסמוטריצ'ים, וזה, הם התחילו. התגובות, כרגיל, היו קלמזיות וגמלוניות, כמו שהימין יודע להגיב, והוא שיחק באותו משחק, אבל אנחנו נמצאים כבר הרבה הרבה זמן בתוך
משחק. אבל קובי, אז היה שר ביטחון שקראו לו יעלון, שאמר מיד, אז, עוד לפני כמה חודשים, שהחייל סרח, כך הוא הגדיר, היום הוא מדבר אחרת, אבל אז הוא דיבר איך.
כולנו יודעים שהחייל סרח, השאלה האם החייל סרח בתוך תחומי הצבא, ואז הוא נשאר שבתות,
השאלה אם מישהו הסית אותו, אותם גופים קיצוניים ימניים, וזה מה ששמעת בתקשורת.
אלאור עזריה המסכן, הפרחח המסכן, נאבק על חירותו, הוא עשה את הטעות הנוראה הזאת, ואז הוא נאבק, הוא נאבק בדרכיו, בדרכי משפחתו, בחר לשקר, לא יודע למה אגב, הוא עושה מה שכל אחד היה עושה, עזבו אותו. הטרמפ שתופסים עליו לא קשור אליו, הוא סטטיסט, הוא ניצב, הוא תמונה, הוא לא בן אדם בכלל. הטרמפ שתופסים עליו, אני רוצה לומר, וגם לתקן את טל שאני מעריך מאוד, הטרמפ הוא כפול, הוא גם מימין וגם משמאל. מימין הוא הרבה יותר רעשני, משמאל הוא פושע באותה מידה.
אוקיי, בואו נעבור לעוד עניין. ראש ממשלה, הוא מתייחס בצורה פומבית לאירוע הזה, ובעד מתן חנינה, בסדר, לגיטימי, זאת דעתו. השאלה היא, האם פרסום של ראש ממשלה, הדמות הכי גבוהה כאן במדינה, ביום הזה, בנתון הזה, ואני שואל אותך שוב, טל, האם היא בסדר, האם היא אתית, האם מותר לראש הממשלה לומר, או שהוא יכול סתם להביע תמיכה, סולידריות בחייל במשפחתו, זה ברור בוודאי, אבל לומר, אני בעד חנינה עוד לפני גזר הדין, שאלה אם זה נכון.
לדעתי האישית זה לא נכון, אני גם לא אהבתי את האמירה של חברת כנסת יחימוביץ', אני מצטרפת פה למה שאומר קובי אריאלי, ההתנהגות הנלוזה מימין ומשמאל, אני חושבת שכרגע יש שכבה מאוד גדולה של חיילים אחרים וצעירים אחרים. שוב, אני קצת מדברת פה מתוך הבטן כאימא של, של נער שאמור להתגייס. אני רואה את התגובה הקשה שלו, של הבן שלי, שלא מבין איך החייל, איך החייל הופקר על ידי המדינה, ככה הוא מתבטא, וזה מאוד מאוד קשה לי להסביר לו, ואני חושבת שחנינה מעבירה לצעירים את המסר הלא נכון, כי אם הוא עשה משהו לא בסדר, השיח על החנינה בטח לא יכול לבוא בשלב הזה. יגזר דינו, יתחיל, אתה יודע מה, אני גם קשה לי מאוד לראות את החייל הזה ואת כל מה שעבוד המשפחה שלו, אבל בסופו של דבר, יגזר, אם עשה דבר לא תקין, בניגוד לפקודות של מפקדים שלו, כמו שהיה קבע היום בית המשפט בצורה מאוד ברורה, גזר דינו, יתחיל לרצות אותו במידה מסוימת, ואחר כך דברו על חנינה. עכשיו, כשהנושא הזה לוהט ככה, וכל הנוער מסתכל ומקשיב, אני מנסה להבין איזה מסר הם מעבירים המנהיגים האלו לצעירים האלו שצריכים ללכת להתגייס. או שיש מפקדים, או שאין מפקדים, והחייל הזה נהג בניגוד לפקודות של מפקדם.
קובי, ראש הממשלה?
המשחק הזה יצא משליטתנו, אבי. מרגע שיש טוויטר ופייסבוק, ודונלד טראמפ מטייס מדי חצי שעה ציוץ שמוריד את הבורסה ב-400%, אנחנו לא יכולים לקחת את הגלגל האחורנית. מה גם שהדיון הזה הרי כבר מזמן הופקע מידיו של בית הדין הצבאי. הדיון באמת הוא דיון עממי, ויש לו רובד כזה, ראש הממשלה יכול להתבטא, שלי חימוב שעשה את זה בבוקר. אגב, מדובר בקונצנזוס מאוד מרשים, שמיר רגב תורחת לקלקל אותו באיזה קולניות מסוימת, אבל אם אנחנו הולכים על בנט, נתניהו, יחימוביץ', זה משהו שיכול היה להיות לו אוזן ציבורית רחבה, ועוד יכול לצאת משהו. עכשיו, לא מדובר על חנינה ועל חגיגות ברחובות העיר וההפגנות בכיכר ציון בירושלים. השאלה האם בית הדין ידון את ההריגה הזו, כמו הריגה אזרחית, או כמו טעות בגבי תואר הנשק ואי קיום פקודה בתוך צהל. ההבדל בעניין הזה הוא חודשים ואולי אפילו שנים של מעשה. ובעניין הזה מותר לדבר על חנינה כשהמיית הלב הציבורית כל כך מבעבעת. אני לא רואה בזה פשע גדול.
אוקיי, אולי התייחסות אחרונה למשהו בשולי כל הדיון הזה, וזה מה שקורה ברשת. אין שליטה על זה כמו שאתה כבר אמרת קובי, אבל יש גבול דק מאוד בין להביע דעות לבין הסתה. אתה קורא קריאות נגד הרמטכ"ל ונגד כל מיני גורמים שפשוט להתבייש. כלומר, אתה יודע, ומה, להמשיך להתעלם מזה קובי? כאילו להגיד, טוב, נו, חבר'ה, יש גם כאלה, מה?
לא להמשיך להתעלם, אבל תגיד לי איפה עובר הגבול, אני כבר לא יודע, אני מסתבך לגמרי. אני מזהם קילומטר, האם מדובר במישהו בטעם קצת רע או בחיה רעה שיש לפחד ממנו. אבל החוק לא מזהה, על כן, אני לא יודע, אני חושב שחובת...
קריאות כמו הרמטכ"ל תתפטר, רבין מחפש חבר.
אוקיי, כמובן שלא. הרמטכ"ל תתפטר...
מה? אני לא רוצה לחזור על זה בשידור.
הרמטכ"ל תתפטר, דם על ידיך, זה בסדר. הרמטכ"ל תתפטר ולמעלה תמונה של יוסי הדסי, שב-88 התאבד כי תקפו אותו על הריגת מחבל, זה בסדר? אנחנו לא נצא מזה, פשוט לא נצא מזה.
אני חושבת
שכל... כן, בהחלט, טל.
אני חושבת שחופש הביטוי הוא ערך מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שההפגנה שניסה בשלט מאוד לא נעים לרמטכ"ל הוא משהו שמדינת ישראל יכולה לספוג. מדינת ישראל לא יכולה לספוג אלימות. ולכן, אם יש אגרופים במכות, אז על זה צריך להיות איזשהו, אתה יודע, תגובה של הרשויות. בין אם זה מאסר או לא יודעת כל דבר אחר, אבל על שלט שניסה ברחוב, והוא בסגנון מאוד אלים ומגעיל, ואני מתנגדת לו. אני חושבת שמדינת ישראל, החופש הביטוי שלה, של האזרחים, הוא ערך חשוב, וכך גם לגבי סטטוסים ברשתות, אין מה לעשות, זה חופש הביטוי. מה שכן, המדינה צריכה להגיב אולי באמצעות חינוך מוגבר, שזה דבר שאנחנו פשוט לא רואים אותו בכלל היום בבתי הספר, או בשכבות יותר נמוכות של נוער, פשוט להגביר את החינוך לשפה,
כינה,
זה פשוט, אין היום,
לצערי הרב. חותם על כל מילה, חותם על כל מילה
מהרגע, מההתחלה,
על כל מילה.
טוב.
תודה רבה. תעלו אותנו תמיד ביחד, זה נעים מאוד.
הפוך, כשחותמים על כל מילה, מעלים רק אחד מכם, תלמדו. טל שניידר וקובי הרבי, תודה רבה, ערב טוב לכם, פרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למהדרין מן המהדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
מי הכי אוהבת אותך בעולם?
אמא.
ומי מחבקת אותך כל הזמן?
אמא.
נכון חמודי, וגם הגיס. הגיס פרידום דריי, החיתול הטוב ביותר שלנו בטכנולוגיית קוויק דריי, המעניקה לאור התינוק הגנה מתקדמת ושומרת עליו עטוף ומוגן כמו חיבוק של אמא. הגיס.
תמיד חלמת על לימודי פסיכולוגיה ברמה הגבוהה ביותר? בימים אלו נסגרת ההרשמה למכינה ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה בקמפוס החרדי אוניברסיטת בר אילן. לימודים של יום וחצי בשבוע בלבד. נותרו מקומות בודדים. 03-7384-272 או 3.
שלום, הגעתם לדוקטור ישראלי. אין באפשרותי לענות כעת. לידיעתכם, התור הפנוי הבא הוא עוד חודשיים או יותר. שלום.
כשבעיה רפואית מציקה לכם ואתם חייבים רופא, אתם לא יכולים לחכות. הצטרפו עוד היום למאוחדת ותיהנו מזמני המתנה קצרים יותר. למה אתם מחכים? חייגו! כוכבית 3833.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
רק הדלק עליכם.
רק הדלק עלינו?
רק הדלק.
רק הדלק?
רק. הליסינג של אוטו סנטר ללקוחות פרטיים. החזקת הרכב עלינו. אתם רק מלאו דלק וסעו. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון ולהסכם ההתקשרות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אל השביתה של חברת אגד היום בירושלים. הירושלמים יודעים היטב על מה מדובר, אבל למי שלא, אז הנה התיאור. המוני אנשים שגודשים את תחנות האוטובוס בכל רחבי העיר, שעות הבוקר המוקדמות, איחור לבתי הספר, למקומות העבודה, ומקומם של הטרמפים לעזור האחד לשני. המוניות חגגו קצת, אבל הכיס פחות. ובסוף היום הזה ניתן לומר, הנהגים הצליחו להשמיע את קולם באמצעות השביתה, ההסתדרות קצת פחות. צבי טסלר, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. זאת בעצם שביתה שההסתדרות יזמה. אגד יחטפו כנס של 14 מיליון שקלים על היום הזה, אבל מה מכאן?
אז
מה הלאה?
קודם כל זו שביתת הזרה של יום אחד, כשההסתדרות והעובדים מקווים, וגם בהנהלת אגד, שזה מה שיזרז את האוצר להידבר איתם על הסכם סובסידיות חדש, וזה מה שיגרום להזרים מיליארדים לחברת אגד בשנים הקרובות. צריך לומר, הסכם הסובסידיות הקודם הסתיים למעשה, במסגרתו הועברו לאגד כ-10 מיליארד שקלים, ועכשיו הם רוצים הסכם סובסידיות חדש, שישפר את מצב הנהגים, נהגי אגד, לא רק בירושלים, אבל הטענה שלהם שהנהגים בירושלים נפגעו ספציפית יותר מאחרים, זאת התקווה שלהם. השאלה מי מצמץ ראשון זו שאלה טובה, האם היום הזה שאגב היו אנשים שנפגעו עוד הרבה מעבר למה שתיארת בפתיח, לא לכל מקום אפשר להזמין מונית ולא לכל מקום אפשר,
לא היו מוניות, על מה אתה מדבר? לא היו מוניות בירושלים.
מצב היה, קיבלתי פשוט דיווחים של קריסה מוחלטת, וזה אגב הושפע בין היתר מהצד של הנהגים, שחששו מזה שאגד תפעיל אוטובוסים חלופיים, וחסמו בשרשראות ואוטובוסים וכלים פרטיים את החניונים, כך שלמעשה מנעו בכוח הרבה מאוד פעילות שתוכננה כדי להקל במקצת על הקושי של השמיטה, אבל כאמור זו השמיטה ליום אחד, ואגד, לפחות העובדים, לא מתכוונים לוותר, ולא מן הנמנע שנראה אם יש שמיטה נוספים.
צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה לך, ועכשיו אנחנו עם דובר ההסתדרות יניב לוי, שלום לך יניב.
ערב טוב.
יזמתם את השביתה, המטרה לעורר את ההד הציבורי למצוקתם של הנהגים, בהחלט הצליחה, אבל מה הלאה, מה מכאן?
תראה, אנחנו תקווה שגם משרד האוצר וגם הנהלת אגד יתעשתו וישובו לשולחן המסע ומתן ויסגרו כבר את הסכם הסובסידיה. המסע ומתן הזה מתנהל לאורך הרבה מאוד זמן, מסע ומתן לא פשוט, אבל זה מסע ומתן שהתוצאה שלו צריכה להיות בכדי להביא את אגד אל ההצלחה, את אגד לעבר העתיד. אנחנו מדברים על חברה בת 80 שנה, 80 שנה של הסעות בישראל בעיתות שלום ובעיתות מלחמה, ויש לחזק את אגד. אגד כרגע על סף תאום. אגד על סף תאום, חברה בת 80 שנה על סף תאום.
למה דווקא ירושלים אגב?
תראה, אנחנו בשבועות האחרונים גילינו שבירושלים, במרחב ירושלים רבתי, הנהלת אגד בחרה להוריד באופן חד צדדי, ופגע בשכר של העובדים, על ידי כך שהיא נקטה 6.5% מהפרמיה של הנהגים. עכשיו, הפרמיה היא נגזרת של שכר, של עמידה בזמנים, במשמרות מרובות, במתן השירות הטוב ביותר, כמו שיש במקום עבודה, בונוס, גם זה נקרא פרמיה. ובאופן חד צדדי, הם הורידו 6.5%. עכשיו, זאת כתוצאה מכך שהם לא קיבלו את כל הכסף מהאוצר, ולצערנו הגענו ליום הזה, אנחנו לא ססים לשבות, אנחנו לא קמים בבוקר,
לא, אתה יודע, השאלה בסוף, יש כנראה חשיבה מאחורי החלטה איך לשבות ואיפה לשבות, אולי נכון. היה אפשר לדלל נניח נסיעות בכל הארץ, מאשר להשבית עיר אחת שלמה ולפגוע בכל כך הרבה אנשים, באופן שלהם דרך להגיע ממקום למקום, לא שיש פחות אוטובוסים, קצת יותר עומס.
איך שלא היינו עושים את זה, השאלות שלך היו אותם שאלות ושאלות קשות, איך שלא היינו בוחרים או עושים, עדיין היו כעסים של הציבור עלינו, וזה מובן וזה ברור, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה. כולם מדברים על הסכם הסובסידיה. הרי מהו הסכם הסובסידיה? ההסכם הזה הוא בכדי שאנשים יוכלו לשלם פחות על נסיעה ציבורית. הרי מדינת ישראל צריכה לפתח את התחבורה הציבורית. הרי התחבורה הציבורית בכל העולם היא כלי מרכזי של אנשים ללכת לעבודה ולשוב, בין אם זה רכבות ובין אם זה אוטובוסים. כאן בירושלים יש את הרכבת הקלה אומנם, אבל אנחנו יודעים לכך שחברת אגד הולכת ומדרדרת. יש שם נהגים, באמת, הסיפורים, סיפורים לא פשוטים, אלפי נהגים, שמרוויחים בין 7,000 ל-8,000, 9,000 שקלים, ועובדים בממוצע 300-350 שעות בחודש. תעשה את החשבון ותבין כמה שעות נוספות הם עובדים מדי חודש, כמה שעות הם על הכביש, מבוקר עד ליל. אגד, כדי שהאוטובוס הראשון יצא באזור 5-5.5, הנהג צריך להתייצב ב-4-4.5, ולבצע סריקה. וזה עד הצהריים ועד הלילה.
ומצד שני, הציבור משלם על זה במיטב כספו, זה שירות שמגיע לציבור, אתה יודע, אי אפשר להתלונן שהעבודה היא קשה.
אני לא מתלונן,
זאת העבודה.
בוא, אבל המדינה צריכה להבין שזה לטובת הציבור.
ואתה יודע, תדבר עם הציבור הירושלמי, יש לו גם הרבה מאוד טענות על החברה, זה לא ככה שבאמת...
כבן, כבן העיר ירושלים, אני מבין, ואת רוב שנותיי נסעתי בקווי אגד, אם זה היה בקו 25 או מה שלא יהיה. בוא נגדיר זאת כך, כל חברה יש לה מה לשרת. כל ארגון צריך לשפר את השירות שלו, ואני בטוח שגם חברת אגד. אף אחד לא חף מטעויות.
ימיד לוי, דובר ההסתדרות. תודה רבה לך.
בשורות טובות.
ערב טוב, שלום ליוסי סעידוב. יוסי, ערב טוב.
ערב טוב.
מה זה ארגון 15 דקות שאתה מייסדיו?
15 דקות הוא ארגון צרכני תחבורה ציבורית, ארגון שדואג לקצר את הזמנים בתחבורה הציבורית ולייצג את הנושאים מול הרשויות.
איך אתם רואים את השביתה הזו?
צריך לומר משהו, דבר ראשון, אנחנו לא נגד הנהגים. זה חשוב שיהיה ברור לגמרי, אין לנו שום דבר נגד הנהגים. הנהגים הם אחים שלנו לאותה צרה, הם תקועים אותנו באותם פקקים, הם... בזמן שאנחנו סובלים בתחבורה הציבורית שעה שעתיים ביום, הם סובלים 8, 9 ו-10 שעות ביום. אנחנו רוצים שהנהגים ירוויחו הרבה הרבה יותר. אין בכלל ספק לגבי הטענה הזאת. לא רק בארץ, אלא לא רק בירושלים, אלא בכל רחבי הארץ. אבל, האופי של השביתה שהתרחשה היום בירושלים, הדורסנות שלה, הפגיעה שלה, באורח החיים והיום יומי של התושבים, בפרנסה של התושבים, היא בלתי נסבלת והיא בלתי מתקבלת על הדעת, ואין לזה מילים אחרות. יש דרכים לעשות שביתה. אפשר לעשות שביתות עזרה, אפשר לעשות שביתות והפגנות מול הבית של שר התחבורה, אפשר לעשות שביתת קופות ולא לגבות כסף. יש המון דרכים לעשות את זה, לצמצם שירות באופן לשעה או לשעתיים בכל רחבי הארץ, אבל לפגוע ביום שלם, ל-24 שעות, בעיר שמספר העניים בה הוא הכי גדול בארץ, שמספר ששיעור מחזיקי הרכב הפרטי בה הוא הכי נמוך בארץ, שמספר הנסיעות בה בתחבורה הציבורית הוא הכי גבוה בארץ.
שמעת את דובר ההסתדרות קודם, שאני שואל אותו למה דווקא ירושלים ולמה בצורה הזו, הוא אומר, תראה, כל מה שהיינו עושים היו על כך תלונות, אז בחרנו בירושלים, ששם הנהלת אגד בירושלים, הכי פחות נותנת סופסידות לנהגים. תשמע, אני לא יודע, לא בדקתי איזה נהג אגד מרוויח יותר בחיפה או בירושלים או בזה. בסוף השביתה הזו בהחלט פגע בקהל הלקוחות, ואני רוצה לשאול אותך על מה שמתרחש כל השנה. זה לא תחבורה ציבורית מופתית.
כל השנה התחבורה הציבורית בירושלים ובכל רחבי הארץ היא בעייתית. הבעיה המרכזית בתחבורה הציבורית היא זמני הנסיעה שלה, הארוכים מדי. זאת הבעיה. אנחנו ב-15 דקות מפעילים מוקד פניות ציבור. ובמוקד פניות הציבור שלנו עשינו ניתוח של הפניות לשנה האחרונה, ל-2015. והתוצאה שהתקבלה הייתה שמתוך 1,300 פניות שהתקבלו למוקד, 47% מהתלונות הן כלפי המפעילים, ו-47% מהתלונות בדיוק הן נגד דברים שקשורו למשרד התחבורה.
כן.
זאת אומרת שהבעיה של התחבורה הציבורית היא גם בתפעול,
היא בעיה רוחבית של תשתיות, ואתה יודע, אי אפשר לדרוש מאוטובוס להיות הליקופטר, הוא בסוף אוטובוס והוא לוקח לו זמן להגיע, ומצב התנועה בארץ לא משהו, בעיקר
נכון,
תדבר על מרכזי הערים, כן.
נכון,
אבל בוא ברשותך נשמע את תגובה של דובר אגד שאיתנו על קו, אחר כך אם נרצה להתייחס אז תמתין איתנו. רוני רטנר, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב ושלום רב.
אז התושבים נפגעו, אני בטוח שגם אתה מצר על כך, אבל מה, עוברים לסדר היום?
כלל ועיקר לא. אני חייב להודות שהשביתה הזו, לפחות לגבי ידידנו, הייתה לא נחוצה, בלתי ראויה. אנחנו כמובן יצאנו חוצץ בכל העוצמה כנגדה. עשינו מאמצים כדחתניים ממוצעת כל השבוע לקיים שיחות ולנסות ולגשר על הפערים אל מול נציגי ועד הנהגים בעיר ירושלים רבתי. לצערנו, עד אתמול בלילה המאמצים הללו העלו חרס, והשביתה בת יום אחד יצאה אל הפועל, פגעה באופן בלתי נסבל בציבור נרחב של משתמשים. אני מעריך אותם אפילו בעשרות אלפים של משתמשים ויותר, ואנחנו כמובן מצרים על כך. הנהלת אגד כמובן שלא אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין, לעובדה שהמסע ומתן עם הממשלה נמשך הרבה מעבר למה שהוא צריך להימשך, ולשם כך אנחנו לא מצליחים לחתום על הסכם קיבוצי חדש עם ציבור...
אתם לא חלק מהמסע ומתן?
הם רק נגזרת של המסע ומתן. ברגע שהמסע ומתן על סל התשומות עם הממשלה ייחתם, כפי שהבטיח מנכ״ל האוצר לפני חודשיים, אבל הוא היה עסוק בתקציב דו-שנתי ובעוד כל מיני דברים לאומיים שלא אפשרו לו להתפנות לסוגיות היותר פשוטות מבחינתו. כמובן שאחרי שההסכם הזה ימוצא ויחתם, אנחנו נערוך הסכם חדש עם העובדים בחסות ההסתדרות, כדי ליצור אופק תעסוקתי ויציבות כלכלית להרבה מאוד כלומר, שנים, ל-6,500 משפחות בישראל.
כלומר, אתם מזדהים עם הדרישות של הנהגים, אבל לא עם האופן שבו ההסתדרות נהגה בסוגיית השביתה.
אנחנו דו-ערכיים בעניין הזה. מצד אחד אנחנו מבינים, יש לנו אמפתיה רבה לחשש ולחרדה של אלפי נהגים שחרדים למקום עבודתם ולעתידם הכלכלי, ומצד שני אנחנו סבורים ששביתה ומאבק על גב ציבור הנושאים, זה אמור להיות רק אם אנחנו מגיעים חס וחלילה לקו פרשת המים, ואנחנו כאמור עדיין לא שם.
אז אני רוצה לשאול אותך, לו היו מנהלים עם הנהלת אגד, עם ההנהלה, את השיח לגבי השביתה, והיו אומרים, לא, לא נפגע בכל ירושלים, אנחנו ניקח את השעתיים הכי פחות עמוסות, בין 10 בבוקר ל-12 בצהריים נניח, ונעשה שביתה רוחבית בכל הארץ, היה מצב שתתמכו אפילו במהלך כזה?
לא, לא, אני רוצה לומר לך שאנחנו ביקשנו בכל לשון של בקשה להימנע מהשבתה בת יום אחד, ביקשנו מכל אפשרות, מכל גורם בעל סמכות בתחום העבודה, כלומר בהסתדרות ומקרב ועד העובדים, שיתאפקו מעט, שיאפשרו למצות את המסע ומתן, שיתנו לנו את השירות לשבת עם האוצר והתחבורה ולראות איך מתקדמים ביחד עם יושב ראש ההסתדרות אבי ניסן קורן שעושה עבודה נפלאה בנושא הזה, אבל זה לא, אנחנו ניסינו להעלות חברים לירושלים כדי שיקיימו לפחות חלק מהעבודה במקום חלק מהעובדים הסחירים, אבל כל הסניפים של אגד, כל החניונים היו סגורים ומסוגרים. אנחנו בתחנה המרכזית בירושלים, שהיא יותר אחראית על הקווים הבינעירוניים שיוצאים מן העיר ושמגיעים לעיר, אנחנו הזמנו את משטרת ירושלים שתסייע בידינו.
למה לא הלכתם לבית משפט?
מכיוון שהמגעים נמשכו עד לפנות בוקר.
אבל עדיין היום בשבע בבוקר אפשר להגיש צו דחוף.
הליכה לבית משפט, כשאתה יודע שזו שביתה שהיא בת יום אחד, היא חסרת טעם וחסרת תועלת. אם השביתה הייתה חלילה נמשכת מעבר ליום אחד, אין כל צל של ספק שהיינו פונים לבית הדין ומבקשים סעד, כדי שהשביתה הזו לא תצא לפועל.
אבל עדיין יכול להיות שבית הדין היה נותן לכם את הסמכות להשית את הנזק על הנהגים, או על
מי יוזמת. אתה יכול להניח שאנחנו נעזרים ביועצים משפטיים מהשורה הראשונה, והם אמרו לנו שלשביתה בת יום אחד בשעות הבוקר,
אין הרבה מה לעשות.
רון רטנר, בקשה, זה בבחינת לעג לרש.
דובר אגד, רון רטנר, תודה רבה לך.
אני מבקש ברשותך להתנצל בפני עשרות אלפי המשתמשים ביום גשום, ביום חורפי, על החרפה הזו ועל העובדה שהם נאלצו להמתין לשווא לאוטובוסים שיקחו אותם למחוס חפצם, ואני מאוד מקווה שלא נגיע למחזות שכאלה ושהממשלה תתעשת, תשב עם אגד על המדוכה ותקדם את ההסכם הזה בצורה מועצת, כדי שאנחנו נצליח ליישב אחת ולתמיד את המבוך שנקלענו לתוכו.
לו יהי, תודה רבה. אכן,
תודה רבה, בשלום רב.
לירושלמים, תודה רבה. יוסי סעידוב, אני חוזר אליך. אתה שומע את הדברים, ההנהלה אומרת בכל דרך, אנחנו נגד, ואנחנו גם בעד הנהגים. די קרוב לדברים שאתה אמרת כאזרח וכארגון חברתי שפועל בתחום הזה.
השביתה הזאת, בוא נסתכל רגע על התוצאות של השביתה. משרד התחבורה זימן היום לשימוע את אגד, כנס אותם ב-8 מיליון שקלים על בעיות בעבר, וכונס אותם במעל 10 מיליון שקלים על השביתה של היום, על הפרת החוזה מולם. כסף הם כבר לא רואים מזה, להפך הם מפסידים כסף. הדרישה מצד הנושאים ולהוסיף חברות אחרות שהתחרו בירושלים באגד, כמו מוניות שירות וכמו זכיינים אחרים, הולכת וגוברת, ואגד תפסיד קווים בירושלים, כי היא נמצאת פה בלי מכרז. בסופו של דבר, השביתה הזאת לא הועילה לאף אחד, וכולם הפסידו. היום הנושאים הפסידו, בימים הקרובים ובשבועות הקרובים, גם אגד תפסיד, כהנהלה.
אני מודה לך על הדברים הללו, תודה רבה לך, יוסי סעידוב.
תודה, ערב טוב.
ארגון 15 דקות. נצא לפרסומת, אחר כך עוד עניינים.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. ערב שבת קודש,
זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
היי אמא, מה שלומך?
מה שלומי? כמו שאת שובעת, קוקול, איפה אותו הדבר?
אבל אמא, אמרתי לך לקחת סמבוקול.
סמבו מה?
סמבוקול, זה הכל.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכז במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
איפה נלך לאכול היום?
בוא נלך למיגו.
מיגו זה לא קייטרינג לאירועים?
לא, מהיום מיגו זו גם מסעדה.
כן, עכשיו במיגו מסעדת בשרים איכותית. כשר הלי מהדרין, בהשגחת הרב מחפות שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חנייה צמודה.
אנחנו, אנשים עם מוגבלות, עושים הכל כדי להגשים חלומות, להשיג מטרות ולהגיע ליעדים. אבל אם המרחב הציבורי אינו נגיש, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו למרכז המסחרי. כן, המגבלה הגדולה ביותר של אדם עם מוגבלות היא מרחב ציבורי לא נגיש. חשוב להבין, המרחב הציבורי הוא של כולנו. אל תגבילו אותנו. רוצים להשפיע? חפשו אל תגבילו אותנו. מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
לא אחת, לא שתיים, אלא 1,600,000,000. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל 1,600,000,000 סקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בסקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק הסקיות נכנס לתוקף, וסקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
סובלים מבעיות במערכת העיכול? אולי גם אתם נדבקתם בחיידק ליקטובקטר פילורי. אתם מוזמנים לאבחון מקיף של החיידק ושל כלל בעיות המעיים בשיטת יאיר הניג, ולטיפול טבעי הנועד למגר את הבעיה בשורשה בשיטה ייחודית וטבעית לשיקום תפקוד המעיים וניקוי רעלים מהגוף. לקוחותינו מספרים שכבר בשבוע הראשון בטיפול הם החלו להרגיש רגועים, קלים ובריאים יותר. התקשרו עכשיו ליאיר הניג, 02-99-19-109. יאיר הניג, המרכז הירושלמי לבריאות טבעית, 02-99-19-109.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לא אחת, לא שתיים, אלא 1,600,000,000. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל 1,600,000,000 סקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בסקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק הסקיות נכנס לתוקף, וסקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אולי נרצה להתייחס לדברים שכותב העיתונאי יואב יצחק באתר ניוז אחד. נתניהו, כך אומר בחקירה, הודה שקיבל מאנשי עסקים חליפות יוקרה וסיגרים, אך הדגיש כי לא ניצל את תפקידו כדי לתת תמורה. כך יואב יצחק אומר, על פי המקורות שלו, הוא מוסיף שהחקירה של רון לאודר לא הובילה את המשטרה לשום מקום, משום שהוא כשש שנים בנתק עם נתניהו. כל החוקרים בחקירה הזו עברו פוליגרף, מוסיף יואב יצחק ומנדה ועוד מידע, פוליגרף תוך חזרה, כי באם יודלפו החשדות, הם יסולקו מהמשטרה. פוליגרף זה משהו שעושים רק אחרי שבודקים אם בן אדם אמר אמת או לא, ולכן אולי יש פה איזשהו טעות בהצגת הדברים, אולי הם התחייבו שאם יודלפו דברים, אז הם יהיו חייבים לעבור פוליגרף, ואם ימצא שהם אלו שהדליפו את הדברים, הרי שהם יסולקו מהמשטרה, כך לפחות על פי הדברים של יואב יצחק. צריך לומר שבעניין החקירה הזו לא שמענו שום דבר חדש, לא ברור לאיש בצורה מדויקת על מה החקירה, וזה פרט ראשון שאם הוא נכון, אז זה קצת מגמד את כל מה שאולי נופח בתקשורת. לפני כן השאלת כמה הפרט הזה נכון, וצריך גם לזכור שכשאנחנו מדברים על סיגרים ועל חליפות, לא בטוח שרק זה מה ששאלו החוקרים, וגם לא בטוח שזה בכלל הסיפור. אבל כך על פי פרסום ראשון של יואב יצחק הערב על הדלפות מחקירת נתניהו. אז אם החוקרים לא הדליפו, ואם נתניהו לא הדליף, אז קשה לדעת איך יואב יצחק הגיע לדברים, אבל יש לו את המקורות שלו וכך הוא אומר, ואנחנו מביאים דברים בשם אומרם. בתוך כך עוד עניין היום, שוחרר מבית הכלא ממעשיהו, הרב אלי שמחיוף, לשעבר חבר מועצת עיריית ירושלים, כזכור הורשע בפרשת הולילנד, 11 חודשים במאסר. יתר המורשעים בתיק הזה, שגם פושט עליהם בית כלא בפועל, עדיין מרצים את עונשם, בראשם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ונוספים שנמצאים שם, לתקופת מאסר כאלו ואחרות. הרב אלי שמחיוף שיצא היום מבית הכלא, עלה לציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, והוא יכנס את בני משפחתו וקרוביו, כדי להודות לקדוש ברוך הוא על התקופה הזו, כך הוא אומר, ומתאר את התקופה כתקופה קשה, לו ולמשפחתו, אך האמונה והחוסן הרוחני, זה מה שהחזיק אותו ואת בני משפחתו. עכשיו לכנסת, כתבנו איתי גדסי, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, קודם כל התייחסות, אתה רוצה לומר משהו על שמחיוף?
לא שמעתי מה אמרת, אבל הוא משתחרר מהכלא, יש מסיבה, חוגגים יחד עם החברים בירושלים על שחרורו, הזמינו את הפוליטיקאים, ואתה יודע, בסופו של יום מדובר באיש ציבור שישתחרר, וחברים באים לכבד, מה שנקרא, מחבקים אותו.
טוב, תגיד, בכנסת משעמם, אה?
היום גם אתה ראית את זה. ספר למאזינים אולי שביקרת היום בכנסת.
כן, היום ביקרתי במסגרת
למרות אני חושב שמה שאתה עשית זה לא משעמם.
לא, זה לא משעמם, זה לא משעמם. אנחנו מנסים לקדם חוק חינוך מיוחד יחד עם עוד כמה חברים ואנשים וגופים וארגונים שכולם מופיעים כבר בפעם השלישית בעניין הזה בכנסת, אבל יש ניגוד עניינים אגב בעניין הזה איתי, מה אתה אומר?
לא, אני חושב שיש מטרות שאתה יודע, זה לא עניין של ניגוד עניינים. זה כל אדם שתשאל אותו יגיד לך שחובה לסייע ולעזור בזה, ונכון שתמיד אנחנו משתדלים לסקר את הפוליטיקה ואת העשייה ולא להוביל אותה. אתה יודע, יש
כן, אבל אני בכנסת מצד אחד כהורה לילד אוטיסט, וכאן כעיתונאי, ואז השאלה נשאלת מבחינה אתית, האם להשתמש בכלי הזה שעכשיו אני מדבר בו, כדי לקדם מטרה שהיא נכון כללית, של הרבה מאוד אנשים בישראל, אבל גם אישית.
כל עוד שהדבר הזה הוא רוחני, וכאילו, אני אומר, בדברים רוחניים, או בדברים שהם עזרה לכלל הציבור, אתה יודע, זה, הכלי הזה הוא בסך הכל עוזר לנו, למרות שיש לפעמים נגיעות אישיות, לעזור לכלל הציבור בישראל.
טוב, מעניין, מעניין לבדוק את הסוגיה הזו. בסוף אנחנו כאן בשידור ציבורי, ועל כל המשתמע מכך, אבל זה בהחלט מעניין. אבל על מה כולם מדברים? על חקירת ראש הממשלה, נכון? זה השיח במסדרונות.
כן, מדברים על חקירת ראש הממשלה. ראש הממשלה, למרות כל הדיבורים והחקירות והפרסומים, היום ראינו גם יואב יצחק שפרסם מספר פרטים, אולי אם תרצה ניגע בהם מיד. וגם אלאור עזריה. הדבר הזה גם העסיק בהחלט את כולנו. ראש הממשלה מפרסם הודעה לפני זמן קצר, שבה הוא גם תומך במתן חנינה לאלאור עזריה. כמובן לא ברור למה כראש הממשלה הוא תומך כמו אחד האזרחים, אלא באמת מוביל לכיוון הזה בצורה כפי שאתה יודע, הכוח שלו כראש הממשלה יכול להקנות לו. אבל בהחלט שחקירת ראש הממשלה מעסיקה רבים וטובים, החל מחברי הליכוד שכבר תופרים את החליפות וכלה בחברי האופוזיציה או ראשי סיעות האופוזיציה שגם הם מדמיינים על כיסא ראש הממשלה. וחלק מההדלפות גם מסייעות או מתדלקות בעצם את הבערה הזאת סביב חקירתו של ראש הממשלה.
אוקיי, איתי גדסי, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
חבר מועצת עיריית ירושלים, יוחנן ויצמן, שלום וערב טוב לך.
כן.
מחזיק תיק התחבורה בירושלים וגם מתעסק בנושא הדיור, נכון?
כן.
מה חדש בתחום?
באיזה תחום? התחבורה או הדיור?
אני לא יודע מה.
התחבורה היום היה עצוב מאוד. בית החדה, אגד שפטה, היה ממש... אנשים הצליחו להגיע למקומות עבודה, תלמידים לא היה להם קשה להגיע לבית ספר.
לכם אבל היה פחות התעסקות בעניין הזה, כי אין מה לעשות, נכון? אין ברירה.
למעשה, שוב, ברור, אני לא יכול, לא יודע להיות מעל אוטובוס, זה לא בכישרונות שלי. מה שכן, אנחנו כן ניסינו לפנות למשרדים, לעירייה. תראה, חשבנו דבר פשוט. אם אתה שם לב שבן גוריון היה סגור, כל המדינה רעשה. ושזה נזק ליום אחד, ל-10,000 אנשים. פה 300,000 איש סבלו היום. אתה לא שומע על זה בתקשורת הכללית, אתה יודע, ממש בדקות. הנושא הזה שיש אוכלוסייה מוחלשת בארץ, שאף אחד לא מתייחס אליה, לא אכפת לו מהבעיות שלה, זה עצוב מאוד. עכשיו יותר מזה, הממשלה עושה מאמצים גדולים, משקיע הרבה מאוד כסף לתשתיות בירושלים, יש לתת רכבות, לתת נטצים. הנה יש לך פה בעיה, שאתה רואה ש... בוא תדאג לנו, תדאג לאזרחים.
אכן, תשמע, זה באמת היה יום הזוי בירושלים, למי שראה מה מתרחש בדרכים והחוסר אונים של אנשים. באמת יום גשום גם וקר ולא פשוט, אבל אין הרבה מה לעשות, זה כבר קרה. בוא נדבר רגע על דיור. כשאנחנו מדברים על ירושלים ועל דיור, אז מיד המחירים והמספרים האסטרונומיים שהעיר הזו מחזיקה בין השיאנים, אני חושב... באזור, תלוי באיזה אזורים, אבל יש אזורים ש...
כן, תל אביב יותר קרה, אבל ירושלים נמצאת בחמישה...
כן, נמצאת בחמישה. תגיד, מה שקורה בכל אזור רוממה, שמגר, מגדלים לגובה, בנייני מפלצת שהוקמו שם בשלוש שנים האחרונות, כמה תושבים חדשים הגיעו לשם לירושלים? אלפים, נכון?
אלפים או יותר מאלפים, עשרות אלפים התוכנית בסוף.
וואו. עשרות אלפים?
מדובר ב-3,000 דירות ברוממה. שלמעשה, אני מבין מאיפה באה המילה מפלצות, אבל סך הכל תבין שאנחנו באמת, באמת במצוקה. וברוך השם, שמה הצליחו לדחוף כמות גדולה של דירות.
אין מטר
אולי
פנוי.
אולי יש שם באמת בעיה שאין מספיק מענה לצורכי ציבור.
לא רק צורכי ציבור. אז בוא נדבר רגע על התשתיות. תראה, עם כל הכבוד למי שתכנן את הבתים הללו, באמת מגדלי יוקרה, בתים מאוד יקרים, דירות אולי הכי יקרות היום חדשות, כן, לרכישה מקבלנים,
שנמכרות
היום בירושלים בציבור החרדי. אבל שום התייחסות לתשתיות, אותם רחובות נשארו, אותם תחנות אוטובוס, אותם שירותים חברתיים וציבוריים, נכנסו מאות מכוניות חדשות לאזור הזה, אתה כבר לא יכול היום לנסוע מטר באזור הזה בלי פקק אדיר, וגם זה נדמה שזה לא אכפת לאף אחד. בסדר, באו דיירים שהתמודדו.
זה נכון, אבל למעשה עברת נושא, עברת ממצוקת דיור למצוקת תחבורה, שזה נושא
אחר. זה שני נושאים שאתה מתעסק בהם.
כן, כן, אז בוא, אם אנחנו מדברים על נושא התחבורה, צריך באמת להבין, לירושלים זה לא רק השכונות האלה, זה כל השכונות. אין מען, אי אפשר ולא יכולה לתת מענה למצב של רכב פרטי, ולמעשה מה שצריך לתת פה זה עדיפות טובה, למעשה מה שדיברנו גם קודם, לתחבורה ציבורית, זה גם מדיניות של הממשלה, של משרד התחבורה, צריכים לחשוב על תחבורה ציבורית יעילה, טובה מאוד, שלמעשה, בוא נגיד במרכאות המילים, תוציא את החשק לאנשים לנסוע ברכב פרטי, שישתמשו בו רק בהזדמנויות מיוחדות, מי שירצה בכלל. אם תהיה תחבורה ציבורית מצוינת באזור שלנו, ואנחנו שואפים לשם, גם תוכנית הרכבות היא בהתאמה לזה, אז יכול להיות שיהיה ירידה גדולה מאוד בפקקים. תיקח לך כדוגמה שאם בן אדם מתל אביב לירושלים, שוב, אני לא מדבר על נושא אחר, יש לו ב-28 דקות לנסוע ברכבת, רוצה לרדת ברכב פרטי, הוא יעדיף את 28 דקות ברכבת.
חד משמעית. תגיד, עתודות קרקע לבנייה, בתוכניות של החמש שנים הקרובות, אתה בטח יודע מה התוכניות, יש איזושהי בשורה באופק?
לא.
ירושלים סגורה, אין הרבה, נכון? אין הרבה מה לעשות.
ירושלים סגורה, העירייה והמצב היום, אם אתה שוב החליטה סוף סוף להפשיר את רכס לבן, זה דבר טוב. הרכס לבן למעשה לא צמוד לשכונות החרדיות, מה שאנחנו מאוד היינו רוצים שהם יעשו זה את ה... את מצפה נפתוח, מה שהם קוראים, למעשה זה מורדות רמות, מתחת רמות ב',
אבל זה רחוק, עוד, רחוק מתוכניות, זה כל כך מורכב, תלוי בכל כך
לא,
הרבה
לא
גורמי
רחוק,
ממשלה.
אני חייב לספר לך, רמי המינהל הגיש תוכנית לוותמ"ל, שזה מסלול מהיר שהממשלה מקדמת תוכניות לבנייה, מעל 1,000 דירות, וזה נתקע שם בגלל פרטים, זה עבר לוועדה המחוזית, אבל למעשה המינהל מקדם תוכנית לבנייה באזור הזה.
ובוודאי שהבנייה שכבר כן יש היא בנייה פרטית, אין בנייה ציבורית בכלל, לא מכרזים ולא מחיר למשתכן.
למה?
מה, איפה? ברמות?
ברמת שלמה, אחרי שהמחלף יושלם, זאת אומרת שיהיה תוכניות שלו, אז יש לה מאוד הליך דירות למחיר למשתכן. ברמות באמת אין, אולי בשם הבקנטרי ממש, אבל אם כן כמות קטנה, שזה שוב, שזה אזור שהוא יהיה למעשה אמור להיות חרדי, כן?
כן.
עכשיו שוב, האזורים, התוכניות בדרום העיר, מורדות ארנונה, שהיא תוכנית גדולה מאוד, 1,500 דירות, וליד מלחה שם, גם יש עוד כמה מאות דירות, אז הם לעשה למעשה, אם זה במחיר למשתכן, אז אתה יודע מה שקורה, מי שרוצה ניגע, מי שרוצה זוכה.
עכשיו בוא נעבור לעוד אתה יודע, שכונות, והרבה ציבור ששומע אותנו מתגורר שם, וזה הציבור החרדי שמשתכן בקריית יובל, ועיר גנים, וכל הסביבה הזו, הבניינים הישנים שם שחלקם במסגרת תמ"א 38 ואחרים לא, ויש גם בקשות לתוספות בנייה שנתקלות בהתנגדות גם של תושבים וגם של העירייה. תעשה לנו סדר רגע במה שקורה שם.
זה קשה מאוד לעשות סדר. למעשה חלק מהאזור שם מיועד, זה תוכנית גדולה מאוד שקוראים לה יובלים גנים, תוכנית אב שהעירייה קדמה, שנותנת לחלק מהאזור לעשות פינוי בינוי, התחדשות עירונית, זה לעשות מגדלים של 30 קומות, ואולי לא כולם באמת עונים על הצרכים שלנו. אני יכול לספר לך שהיום היה דיון בוועדה המקומית, אני לא הייתי בו, אבל היה כזה דיון, על אזור שיש בו בחוף שטרן, הרבה חרדים, ומה שהם ביקשו למעשה זה שיאפשרו להם סוכות.
מעניין.
והם לא התנגדו לבנייה גבוהה. שוב, אנחנו לא מדברים על אזור חרדי, אנחנו מדברים על אזור מעורב.
הבנתי.
שבסוף יהיה חרדי, בוא נראה לי, אבל...
כן, המספרים ממשיכים, מה? הגירה של חילונים ורכישת דירות של חרדים מחילונים, המספרים ממשיכים כמו שהם היו לפני 10 שנים?
כל הדירות הזולות, האדריכים יקנו אותם, זה אין פה מה...
עכשיו זה פסגת זאב הטרנד.
לדבר, גילו, כן.
מעניין. אוקיי, בסדר.
אז לא שעומדת איזו יד מכוונת ושולחת...
לא, לא, ברור, כוחות השוק, לא, כוחות השוק עושים את שלהם, אנשים רוצים למכור, ומי שבא לקנות קונה, ומעלים את המחיר, ומי שעדיין רוצה לקנות אחרי העלאת המחיר, זה משפחות חרדיות, וזה, זה, כן, זה הטבע.
כן, אנשים משפרים, רוצים לשפר דיור, ולמעשה למקומות האלה באים משפחות שלהם.
אוקיי, הרב יוחנן ויצמן, חבר מועצת עיריית ירושלים, תודה לך.
בהצלחה.
אנחנו עם קצין מילואים בצהל, רן לוי, שלום ערב טוב לך.
שלום וברכה.
ספר לנו על העצומה שהחלה היום בבוקר.
העצומה אותה פתחתי בערך בשעה אחת היום, הגיעה כבר ל-45,000 חתימות. 45,000 חתימות של
נכון, עכשיו 45,000 איש שתומכים במתן חנינה ללאור עזריה, צירפתם את החתימה של ראש הממשלה?
זה לפני שהוא חתם על זה. אבל באמת... אנחנו מדברים על 45,000 בתים, בתי אב, וזה בעצם מאות אלפים, ובתוך משהו כמו 8 שעות.
כן, היה גם סקר הערב שפורסם שרוב מוחץ בציבור הישראלי בעד מתן חנינה לעזריה, אבל למי מופנית העצומה הזו? לנשיא?
אני הפניתי גם לראש הממשלה שהוא ראש המערכת וגם על הנשיא. הרי מי שמעניק את החנינה זה הנשיא, אבל בנושא המשפט הצבאי, מי שצריך גם צריך להמליץ או לא להמליץ זה הצבא.
והנשיא אמר שהוא לא ייתן חנינה מבלי הסכמה של הרמטכ"ל, אז אולי צריך להפנות את הכל הרמטכ"ל.
אבל יש ראש מערכת שהוא ראש ממשלה בביבי נתניהו, תחתיו יש אביגדור ליברמן, שהם בעצם מפקדי הצבא. הם אשר צריכים להורות לרמטכ"ל לעשות את מה שצריך לעשות. המערכת היא ברורה, ואנחנו מצפים שראש הממשלה לא רק יגיד את דברו, אלא גם יעשה ויפעל,
רן
או
לוי.
באמצעות חנינה, או באמצעות חקיקה כלשהי, העיקר של אור עזריה יצא הביתה.
אוקיי, רן לוי, יוזם העצומה לקריאה למתן חנינה לאור עזריה. תודה רבה לך. חתמנו את המהדורה המרכזית אלה הערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו כאן, אברהם משחקוב הטכנאי, להתראות.
יש לכם מוצר מעניין למכור באיביי? עלו לשידור בערב חי, ספרו לנו מה תרצו למכור ואולי תזכו בקורס למסחר באיביי. מתנת מכללת אייסל, ערב חי עם אריאל ברמן, הערב בתשע, כאן בכל חי.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
שלום, כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. אצלי בבית אין פשרות, על השולחן מוגש רק דג מפוקח, טרי, איכותי ובעל טעם שאין שני לו. קרפיון, אמנון, בורי, כי בשבילי רק דג ישראלי טרי. ומה בשבילך?
בכל דרך שבוחרים, באלעל טסים במחירים משתלמים. מהרו והזמינו. נותרו רק 60 כרטיסים לוונציה ב-279 דולר בלבד. ליציאות בפברואר ועוד מגוון יעדים במחירי חורף. מעדיפים לבחור בעצמכם את מחיר הטיסה? היכנסו עכשיו ל-B2Fly, זירת המחירה הפומבית החדשה באתר אלעל, ותוכלו ליהנות מעד 50% הנחה. כפוף לתקנון. לפרטים ולהזמנות, פנו אל סוכן הנסיעות. חייגו כוכבית 22 250 או הזמינו באתר אל על, הכי בבית בעולם.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו עם חירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
מה זה נתץ? אתם כבר יודעים. נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון דרומה וברחבי תל אביב, מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244, 03-652-5244.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, העת כאשר אתה מתקרב לצומת.
חדשות כל חי, השעה 9.
ערב טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי.